שבא חג שמח. לפני שאני מתחיל לדבר, אני רוצה לבקש מהאחראים לקחת את השיר חזקני נא חזקני נא ולהוציא אותו מהרפרטואר של הישיבה. שמשון אמנם אמר את הפסוק הזה, אבל הוא לא אמר אותו תוך כדי שירה ולא תוך כדי ריקוד. שמשון רצה נקמה והוא צדק והיה צריך לעשות נקמה. מנקמה אנחנו לא עושים ריקוד, אנחנו לא אינדיאנים. ואני חושב באמת שיש אנשים לא שמים לב, אתם יודעים, מספרים לא שמים לב, שרים לא שמים לב. יש אני חושב שיש מידה של גסות רוח מזה, יש סוג של אינדיאניזם. ואני באמת מבקש, שיש לנו כל כך הרבה שירים יפים וטובים, את השיר הזה נשים עליו איקס וזהו, נצא בזה ידי חובה. וגם אם עושים את זה בלי הקצ'וף בידיים, זה מספיק גרוע. יש מהדרין עם קצ'וף, ככה שמים את הצבעות בקצ'וף וכמה אחת משתי עיניים מפלישתי, עם פירות ארוכות זה יכול להיות, זה לא חשוב. אסור, 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 לא צריכים להיות גסי רוח. ואני בטוח ששרים את זה בתמימות וכו', אבל צריך לשים לב. תזרוק את זה החוצה. בעצם העניין, מוריי ורבותיי, באמת אחרי הדברים שעל יחזקאל מיותר לדבר. אבל אם כבר שמו אותי, אז אני אגיד כמה דברים, ולא באריכות. אנחנו אמרנו היום את מזמור קז, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי השם אשר גאלם מיד צר. המזמור הזה הוא מזמור קשה להבנה. באמצעו נמצאים הארבעה שצריכים להודות, כל אחד יודע. אבל תחילתו וסופו לא שייכים לארבעה צריכים להודות. המזמור מתחיל ביאמרו גאולי השם אשר גאלה מיד צר. באמת אין לי הסבר, אני חושב שאפשר לחפש הסבר לקשר או למה בתוך מזמור של אשר גאלה מיד צר משלבים בתוך זה את ההודעות הפרטיות של ארבעה צריכים להודות. אבל איך שלא יהיה, אנחנו נתעסק רק בנקודה של ההתחלה והסוף. הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי השם אשר גאלה מיד צר ומארצות קבצה ממזרח וממערב מצפון ומים. האנשים שנגאלים מיד צר הם שרים להשם בלי לפלפל הרבה, הם נמצאים ממש בתוך הישועה, נמצאים בתוך הגאולה, כולם באופן ספונטני שמחים. תדעו לכם שביום העצמאות תש"ח השמחה הייתה מנת חלקם של הרבה יהודים שעברו אחר כך למקומות אחרים. ככה מספרים על יחזקאל סרני, שבהתחלה עשה יום טוב ביום העצמאות, ואחר כך בישנים שאחרי כן הוא הפסיק. ושאלו אותו מה זה, אז הוא אמר, במשפחה אחת נולד ילד והתחילו לחגוג לו ימי הולדת. אחרי שהוא גדל קצת, ראו שהוא מפגר, הפסיקו לחגוג לו ימי הולדת. זה מה שהוא אמר. כך מספרים, אני יודע. אז אני אומר שהתחושה הראשונה, נפגשים עם דבר ככה, כשהוא חם, זה נותן הרבה התלהבות, ושרים הודו להשם כי טוב לעולם, כי לעולם חסדו. בהמשך הדרך, מתגלים סיבוכים, וכך דרכו של עולם. מתגלים סיבוכים, פתאום יסן נערות למדבר ומוצאי מים לצמאון, פתאום סופך בוז על נדיבים, פתאום וימעטו וישוחו מעוצר רע ויגון. נוצרים סיבוכים. כאן האדם שאיננו מעמיק הוא כבר לא יכול לשיר. ולכן המזמור מסיים במי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. החוכמה תתבטא בזה שאתה לא תיפול לטעות של לבחון ולבדוק את הדבר הגדול על פי כשלים, בעיות שהם זמניים והם בני פתרון. נוצר דבר גדול ואדיר שאנחנו נמצאים בתוכו, ויש המון סיבוכים, המון סיבוכים. הרב חזקאל הפליא לתאר את ההישגים, והוא הבין בצדק שלא היום הזמן לתאר את הבעיות. אבל אי אפשר להגיד שאין בעיות, יש בעיות. אבל מי שהוא חכם והוא שומר אלה והוא מתבונן חסדי השם, הוא יודע לא להתבלבל. והוא אומר, אי אפשר לטשטש את העניינים הכי מרכזיים, אי אפשר לטשטש את הקץ המגולה, אי אפשר לטשטש ארץ ישראל את פירותיה בעין יפה, אי אפשר לטשטש את קיבוץ נדחי ישראל. ולכן אני אומר, מסתכל על הדבר בגדול, אני מתבונן חסדי השם, ואני שמח שמחה גדולה. ומי שיודע להסתכל נכון ויודע להגיב נכון, אילו כולנו היינו ככה, אז בוודאי היינו מרוממים הרבה את רוחו של עם ישראל. אני כבר אמרתי כאן פעם שסוף המזמור, יראו ישרים וישמחו וכל עוולה קפצה פיה. יש אנשים שאומרים, כשכל עוולה תקפוץ פיה אני אראה ואני אשמח. אבל המזמור לא אומר ככה. המזמור אומר, אתה תראה ותשמח, וכשאתה תראה ותשמח כל עוולה תקפוץ פיה. מפני שאתה תעורר רוח של אמונה, רוח של אופטימיות, רוח של קרבה להשם, ומזה אחר כך כל עוולה תקפוץ פיה. ציודה היה מביא את הדרשת חז"ל מבהיל על הפסוק, כי מי בז ליום קטנות, מי בז ליום קטנות, כסוף בספר זכריה על העלייה המסכנה שהייתה בזמן בית שני, ואנשים להגו וזלזלו, בזו ליום קטנות. הגמרא במסכת סוטה דורשת את הפסוק הזה לעניינה שם, והיא אומרת, מי בז ליום קטנות, מי גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזבז לעתיד לבוא, קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך. מילים נוראות ואיומות. שמעתי אחר כך שכל מיני תלמידים בשיעור א' התחילו להגיד, הרב שך, הרב שך, צדיקים שאינם מאמינים. לא להיות טיפש, כן? וגם מצווה בתורה, לא להיות טיפש. אבל הרצודה רצה לומר בזה, שבאמת העובדה שיהודים אינם מקבלים באמונה גדולה ובתגובה רצינית וחזקה את העניין של כל מה שקורה איתנו, זה הדבר שבאמת גורם להעמיד אותם בפינה, לא יתייחסו אליהם כמו שצריך, וזה בעיה, לא מתייחסים לתורה כמו שצריך. מי חכם וישמור אלה ויתבונן וחסדי השם. לפני כמה שנים קראתי מאמר של יהודי בשם ארי אלון, אח של כן, בן של השופט אלון. הוא יהודי שקצת נטע מהדרך, והוא כתב מאמר ושמו היה הגיעו שמיים עד נפש. מה היה תוכן המאמר? תוכן היה מאמר היה, 2000 שנה יהודים מתפללים לריבונו של עולם, ריבונו של עולם תעזור לנו, תוציא אותנו מהגלות, ושום דבר לא קורה. בסוף אחרי 2000 שנה קמה קבוצה של אנשים ואומרים, זהו גמרנו, הקדוש ברוך הוא לא שומע, אם אתם רוצים לצאת מהגלות אנחנו נצא מהגלות. ואז הם מתחילים ומיישבים ועושים פוליטיקה וכן הלאה, והנה יצאו מהגלות. אז באים הדתיים אומרים, תראו מה זה, הנה הקדוש ברוך הוא הושיע אותנו. הגיעו שמיים עד נפש. ככה זה התרסה. ואני אומר, באמת ככה. באמת הגיעו שמיים עד נפש, נכון? מצוין. הגיעו שמיים עד נפש. תראו, אנחנו צריכים ללמוד. דבר, אני אומר דברים פשוטים, ואני לא חושב שאני מחדש משהו, אבל טוב להגיד את זה עוד פעם. נבוכדנצר החריב את בית המקדש. נבוכדנצר לא הטריד אותו כל כך שבני ישראל עובדים עבודה זרה. אתם יודעים, הוא בעצמו כנראה היה עובד עבודה זרה. נבוכדנצר החריב את בית המקדש כי צדקיהו לא שילם לו מיסים. אבל הקדוש ברוך הוא קורא לנבוכדנצר, נבוכדנצר עבדי. כך כתוב ספר ירמיהו. נבוכדנצר עבדי. מה נבוכדנצר עבדו שהקדוש ברוך הוא עשה בחיים שלו דבר אחד טוב? שום דבר. אבל הוא נבוכדנצר עבדי, מפני שנבוכדנצר הולך ומחריב את בית המקדש, וזה מה שצריך להיות לפי מה שריבונו של עולם אומר. אז נבוכדנצר הוא עבדו של הקדוש ברוך הוא. נבוכדנצר הוא עבדו של הקדוש ברוך הוא, אז אפשר גם להגיד בן גוריון עבדי, ואפשר להגיד הרצל עבדי, וכיוצא בזה. וצריכים להבין שזה ככה. זה בן גוריון עבדי. אני חושב שהוא היה שרת במקום בן גוריון, אולי לא הייתה מדינה. היה כל כך, היה צריך חוצפה כמו שהייתה לבן גוריון, אחרי אתה כאן לא היה מעיז להקים מדינה. אז זה בן גוריון עבדי. אבל מה בן גוריון התכוון, איזה מדינה הוא התכוון להקים, ולמה הוא עשה באופן הזה, מה זה מעניין אותנו? זה לא אכפת לנו בכלל. אני לא אומר בזה שלא צריך גם להגיד תודה לאנשים שעשו בידיים וברגליים. בוודאי, האנשים האלה השקיעו ועשו מאמצים, כל המאמצים שעשו בכוונה טובה, גם אם לא הייתה כוונתם הכי גבוהה והכי מרוממת, מגיע להם על זה הכרת טובה גדולה. אני רוצה להוסיף עוד מילה אחת לדברים שהזכירה על יחזקאל, האנשים שאומרים לא מגיע לנו. אתם יודעים שיש ספר כל התור, הוא מיוחס לתלמידי הגרא, לא ברור בדיוק מי מיוחס לתלמידי הגרא. צריך לדעת שבעצם עידן התחייה לא מתחיל בעליית הבילויים, אלא הוא מתחיל לתלמידי הגרא. זה חשוב לדעת, זה לא אותו דבר. הגרא טען שבשנת תפרש יש התחלה של זמן של גאולה. אולי אני צריך להשלים משהו שאמרתי קודם, ברח לי. התיאור שארי אלון תיאר, צריך לתאר אותו באופן אחר. צריך לומר, 2000 שנה לא היה זמן גאולה. כשלא היה זמן גאולה, אנשים לא נמאסה בעיניהם הגלות. זאת אומרת, הם הרגישו רע מאוד בגלות, אבל לא את ההרגשה, נמאס מזה כבר אנחנו הולכים. ההרגשה הזאת, נמאס לנו מהגלות, זאת בעצמה התחלת הגאולה. האנשים קמו, קמו לא רק חילונים, קמו גם שומרי מצוות, אבל כשאנשים קמו ואמרו, אוף, נמאס כבר אי אפשר עם הגלות הזאת, זה בא מפני שהגיע זמן הגאולה. כך כתב ישועות מרקו, וכן בעת הזאת שהתשוקה לארץ ישראל התגברה הן בקרב הרשעים, הן בקרב הבינונים, הן בקרב הישרים בליבותם, קרוב הוא שהגיע זמן הגאולה. והנה בספר כל התור כתוב שהגאולה תתחיל כשיהיו בארץ ישראל 60 ריבו יהודים. זה מה שהיה. מדינת ישראל קמה כשבארץ ישראל היו 60 ריבו יהודים. הרב שטרנבוך הוא נין ונכד לאגרא, והוא כתב ספר, אני לא זוכר איך קוראים לו, והוא כתב שם שהספר כל התור הוא מזויף. אבל אחרי כן הוא הוסיף עוד דבר, ונניח שהספר לא מזויף, וכתוב בספר הזה שכשיהיו 60 ריבו מישראל, הגאולה תתחיל. היעלה על הדעת שהגרא יתכוון ל-60 ריבו כאלה? לא יכול להיות. אז ממש, ממש מה שאמר על יחזקאל. וזהו, אני רק לסיום, אני רוצה להקריא לכם שיר קטן. השיר הזה נמצא ביומן הכיתה של כיתה ח' וספר אור חדש ברחוב כנפי נשרים בירושלים. ואלה מילות השיר. אני קורא לו שיר היומן. אמבויה אדסו, בביוב שלמון, גאת זכריה, דנשווילי ססון, הכרמי אילן, קץ אברהם, זנדני אשר, חביבה אמרם, רבס הניסים, ברוביץ' לייב, קגן דמיטרי, רודריגז קורב. קרבת פזורנו, מי